עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נראה אתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו תוכנית ממש מעניינת, נדבר על מזונות שיכולים לגרום לכאבי ראש, על האם דפי אורז זה דבר בריא או שממש לא. וגם אנחנו נענה על שאלה מצוינת שהגיעה בפייסבוק על כמה ענבים זה מנת פרי. ואם ענבים זה נשנוש בריא. גם נדבר על המחקר שהראה שממש לא חובה לעלות במשקל עם הגיל, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. גם נדבר על איך אפשר לחסוך קלוריות בחופשה, במלון, עכשיו בקיץ. ובסוף, מתכון לשבת, סלט חצילים מושלם של מירי מקורס הדיאטה שלי. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף וגם שם לשלוח שאלות, או להצטרף לדף האינסטגרם שלי וגם שם לשלוח שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאיר פרץ. יש לי פה גם עורך מפיק עוזר יאיר פרץ. שלום יאיר. לא שמעו אותו בדיוק, אבל בסדר, תכף ישמעו. ואחראים על השידור היום, איציק אהרון וטל אשל, עורך הדיגיטל שי אדלר, ועל השידור בפייסבוק מאור רטה. אוקיי. אז היום אנחנו נדבר על שאלה שהגיעה המון פעמים בתגובות לשאלות של האינסטגרם שהעליתי, על מאכלים שיכולים לגרום לכאבי ראש, לא יודעת למה בדיוק. האמת, אני כן יודעת למה בדיוק עכשיו בקיץ הרבה שאלו דווקא על הנושא הזה, אני משערת שזה בגלל חוסר במים, שיכול בהחלט לגרום לכאבי ראש בחום הזה. אז אנחנו נדבר על עוד כמה מאכלים שכדאי לשים לב אליהם, הם לא בכך גורמים לכאבי ראש, אבל לתשומת ליבנו. אז קודם כל אני באמת מתחילה עם חוסר במים. החוסר במים זה הדבר הנפוץ ביותר והחשוב ביותר לכאבי ראש, בייחוד בקיץ. אם אתם מאלו ששוכחים לשתות או מאלה שאומרים, אני לא אוהב מים, הגיע הזמן לשנות את ההרגל. קודם כל אפשר לשים תזכורות היום בטלפון לשתות מים, יש מלא אפליקציות כאלה, או אם אתם רוצים לנסות, לעבור למשקאות מוגזים כמו סודה, שבזה אין שום רכיבים חוץ מהמים והגז CO2, שזה גם עוזר לנו, עם זה, וזה הרבה יותר טעים, להשלים את כמות הנוזלים. הרבה אנשים גם מוצאים שדילוג על ארוחות, דילוג על ארוחות, כלומר, אם לא הזדמן לנו לאכול בשעה שאנחנו רגילים לאכול, זה עלול לגרום לשינויים ברמת הסוכר בדם, ובלחץ הדם, ולכאבי ראש. היה מחקר שמצא שאכילה בשעות קבועות מפחיתה כאבי ראש להרבה אנשים ללא קשר מה ארוחה מכילה. גם לתשומת ליבנו, מאכלים עם תירמין, כן? תירמין זה חומר שעלול לגרום לכאבי ראש, והוא נמצא בשוקולד או ביין אדום או בגבינה צהובה. זה לא הוכח כגורם לכאבי ראש, אבל בחלק מהאנשים, במיוחד אם צורכים שניים מהם ביחד, נגיד גם, נגיד, הוא נמצא קצת בנס קפה גם, אם צורכים קפה וטוס פתאום, או ארוחת גבינות ויין אדום, אז זה עלול לגרום לכאבי ראש. שימו לב שחומרים משמרים מסוג ניטריטים, הם גורמים לכאבי ראש גם בחלק גדול מהאנשים, איפה הם נמצאים? בעיקר בבשרים מתועשים, כמו נקניקיות וכו', מומלץ להפחית את הצריכה שלהם לניסיון ובאופן כללי לבריאות. ולגבי קפאין, שימו לב, כי זה קצת נשמע מצחיק, אבל אצל הרבה אנשים שרגילים לשתות קפה או קפאין, אז אם הם לא שותים פתאום קפה או קפאין, פתאום זה עלול לגרום להם לכאבי ראש. אז שימו לב גם שקפאין נמצא כרכיב בתרופות נגד כאבי ראש, בהרבה מהתרופות, אז גם לזה כדאי לשים לב. המיקרופון של העיר מחובר במקרה, אני רוצה לשאול אותו אם יש לו כאבי ראש לפעמים, בטח לא, אה? זה לא הגיל. יש לך כאבי ראש העיר לפעמים, או?
לא.
לא, אף פעם, אה?
לפעמים.
לפעמים. אתה אוכל גם שוקולד, גבינה צהובה ויין אדום?
אין, לא ממש.
נו יפה, זה מוכיח מה שאני אמרתי בדיוק. טוב, ואני יכולה לעבור למאזין הראשון שלנו על הקו, יופי, שלום.
שלום וברכה.
שלום שלום.
קודם כל אני חייב להגיד לך תודה רבה מאיה על התוכנית הזו, זה מסוג השאלות שלא תמיד אתה מוצא, לא נעים ללכת לאיש מקצוע, אבל לפעמים צריך תשובה מקצועית.
מה סקרנת אותי מה השאלה?
אני אגיד לך, אני לא אדם צעיר, אבל פתאום אני מוצא את עצמי באמצע החיים, מתחיל לאכול בלילות בצורה שאני לא רגיל אליה ונראה לי גם לא בריאה.
מה זה בלילות אצלך? זה אתה יושב בערב רואה טלוויזיה, או שאחרי שאתה הולך לישון אתה קם והולך לאכול?
בואי אני אגיד לך שגם וגם, זאת אומרת...
מה אתה אומר?
כן, כן. עכשיו, מעבר לקטע שאת יודעת ש... שלא נעים, פתאום הגוף מתרחב, ואתה מרגיש אשמה עם עצמך, עוד כאילו, אני שואל אותך מה יכול להיות הסיבות לדברים האלה, ואז אני אוסיף לשאול עוד חלק.
תקשיב, אז בוא נתחיל מהדבר הזה של האכילת לילה. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני ראיתי, אתה מציין שזה התחיל אצלך לאחרונה, אבל אני ראיתי הרבה אנשים שזה פשוט הרגל אצלהם. הרגל לא טוב, כמו סוג של התמכרות, שאתה יודע, זה נגיד אנשים שהם קמים בלילה לאכול, ואז אבל מתי הם לא קמים, אם יש להם בדיקת דם למחרת, והם יודעים שהם חייבים להיות בצום, או למשל אם הם נמצאים בחול, והם יודעים שאין להם מה לקום, כי אין מקרר בבית וכו', ואז הם לא קמים לאכול, וזה מעיד על זה שזה... משהו שניתן לפתור אותו. עכשיו, אני כאילו, אני חייבת להגיד בשיא הכנות, שאני תזונאית, 35 שנה יותר, ואני למדתי בעיקר דברים שקשורים לתזונה ולבריאות, וגם, אמנם פסיכולוגיה, כל מיני קורסים, אבל אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, שאני צריכה לענות, לתת מענה, להרבה דברים שקשורים לאכילה רגשית, שהרבה פעמים הבעיות לא נובעות כל כך מ...
וואו, זה ממש התפרצתי לדלת פתוחה, כי זה בדיוק... אני חשבתי שזה באמת יכול להיות להוות בעיה, ולכן מה שעשיתי לפני שפניתי אלייך, דווקא פניתי, מישהו המליץ לי על איזה אפליקציה שמשדכת בין פסיכולוגים לאנשים, ומצא לי מטינסו שם על מישהו שבאמת הוא מטפל בי בקטע של האכילה הרגשית.
אז אני שמחה, כי אני באמת חושבת שאנשי מקצוע צריכים לעשות את העבודה שלה, למלא את הנתונים, את הצורך הרגשי ואת הקטע הזה, ואני בתחום שלי יכולה להמליץ לך. אני לא כל כך הבנתי מה זה אפליקציה, היא לא במקום פסיכולוג הרי.
לא, 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 זה אפליקציה שקוראים לה זיגמונד.
זיגמונד פרויד.
כן, אבל בקיצור, זיגמונד, ושם אחרי כמה שאלות שאלו אותי פרטים חצי אישיים, משהו בנאלי, ושאלו אותי מאיזה מרחק אני רוצה את הפסיכולוג, ומאיפה, וכמה אני מוכן לצלם.
אז רגע, לא הבנתי, אבל זה לא אפליקציה עשתה לך את הטיפול, זה בסוף פסיכולוג עושה לך, זה רק מתאים, הבנתי.
בדיוק, האפליקציה הזאת ממליצה על שלושה פסיכולוגים בלבד שמתאימים הכי, למה שאני מחפש.
הבנתי, אוקיי, אז עכשיו, בהנחה שאתה... נכון, מעולה, אז עכשיו אני מאוד מאוד שמחה. ואתה, בוא נגיד שאתה גם בטיפול פסיכולוגי שיכול למצוא את הסיבות לאכילת לילה או לאכילה הרגשית, ועכשיו אני רוצה ש... למשל, אתה תפסיק לאכול בערב, מתוך סיבות שלא נובעות באמת מדברים שהם קשורים לרעב, או מתוך
אז זהו, אז מבחינה פסיכולוגית קיבלתי את התשובות מקסימות בעיניי מבחינת הטיפול, ואני עוד באמצע, ואני ממש מבסוט, השאלה,
כן.
באמת מבחינתך, מבחינת המקצוע של התזונה,
כן.
השאלה מתי זה ואיך צריך להפסיק לאכול בערב, או כן לאכול, לא לאכול,
שאלה מצוינת, תראה, אז ככה, בהנחה שיש לך תפריט מסודר, שאתה אוכל ארוחת ערב גדולה ובריאה ומסביעה, ואני עכשיו לא אתייחס לסוכרת ולדברים אחרים שממליצים להקדים את ארוחת ערב. בוא נגיד שזה עד איזה שעה 8-9 בערב. ובוא נגיד שבאמת יש לך איזה שהן בעיות להירדם או אני לא יודעת מה, ואתה ער עוד הרבה זמן. מבחינתי, עד שאתה הולך לישון, לא אחרי שאתה הולך לישון, עד שאתה הולך לישון, אפילו 5 דקות לפני שאתה הולך לישון, אין בעיה להוסיף עוד ארוחה קטנה שהיא לא מכבידה על מערכת העיכול, זה יכול להיות סנדוויץ', או זה יכול להיות יוגורט עם קפה גרנולה, או זה יכול להיות בננה עם כמה אגוזים ושקדים, או משהו שמכיל שילוב של נניח פחמימה עם חלבון, שזה גם מרגיע, גם מעלה את הסירוטונין, וגם מרגיע טיפה את הבטן. ועם זה אין בעיה, גם 5 דקות לפני שהולכים לישון, אל תאכל בשום אופן אחרי שאתה מתעורר בלילה, זה הרגל נוראי, ואני כן בעד שאתה תמשיך עם הפסיכולוג שהתאימו לך באפליקציה הנפלאה הזאת.
זהו, זאת אומרת, זה בדיוק, זה השאלה באמת,
כן.
זה באמת השאלה העיקרית שרציתי לשאול,
כן.
זה בסדר גמור, זאת אומרת, גם מה שאת ממליצה, אבל
נכון.
בעיקר גם להמשיך עם הפסיכולוגיה.
נכון, כי זה תמיד, זה תמיד, תמיד עדיף בשילוב. אני יכולה להגיד לך מה שאני רוצה, אבל אם לא תפתור את הבעיה המרכזית שגרמה לך להרגלים האלה, וכמו שאתה אומר, אני מרגיש פחות טוב ומוצא את עצמי אוכל באמצע הלילה, אז אנחנו צריכים לטפל גם בזה, וזה קצת פחות התחום שלי, ולכן אני כן מעדיפה שתתייעץ עם אנשי מקצוע, שיתאימו לך לפי הדרישות שלך באפליקציה שציינת, או או בדרך אחרת, שאני בהחלט ממליצה.
אני ממש ממש שמח שזאת התשובה, אני פחדתי שלא, ואני רוצה להמליץ לך באמת, אם אנשים ישאלו או משהו, האתר הזה, האפליקציה הזו, זיגמונד משדכת בינך לבין בדיוק מה שאתה צריך.
מצוין.
זה ממש נהניתי ממנה, וגם נהניתי מהתשובה שלך.
תודה, ואני גם אשמח גם עם...
שאני לא
פסיכי. מה פתאום, אוי ובוי, כולם היום הולכים לטיפול פסיכולוגי, אני חושבת. אבל תקשיב שנייה רגע, אני גם אשמח אם אחר כך תעדכן אותי בעוד כחודש-חודשיים, איך מתקדם, ואם נפתרה בעיה של אכילת לילה, ותיתן לנו טיפים.
וואו, אני אשמח מאוד,
אני אשמח מאוד,
ברגע שהוא יגיד לי שאני כבר קשיר להיות עצמאי.
זה עניין, זה מה שאתה מרגיש, אני חושבת, ואני אשמח אפילו לפני שאומרים לך או משהו כזה, להעלות אותך לשידור עוד פעם. בסדר? תודה רבה.
ממש ממש תודה, מאיה.
תודה לך, תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
הספקתי לשיר, זריז, זריז, היום אנחנו עם העם. במקום איציק שנותן לי זמן לשיר, אז יש לנו את טל אשל שישר אלה את, את המוזיקה של פינת המיתוסים. טוב, היום בפינת המיתוסים, האם דפי אורז זה דבר בריא? אז אני רואה הרבה אנשים שמעדיפים דפי אורז כתחליף דיאטטי וללא גלוטן, לבורקס, ג'חנון ועוד מאפים, וגם ובמקום בצק קלים אין ספק שזה בריא. אני רק אשאל רגע את יאיר, אתה אוכל דפי אורז לפעמים? לא, לא שמעו אותו, אבל בסדר, לא... הוא לא אוכל דפי אורז, אז, אבל גם לא בורקסים בצקלים וג'חנון, או שזה כן? זה כן?
לא.
גם לא, יפה מאוד, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו כי בהשוואה לבצק אלים, אין ספק שעדיף מבחינה בריאותית דפי אורז. אין בהם שומן בכלל, 0% שומן, לא מרגרינה ולא שום שמן אחר, וזה גם רכיבים טבעיים, וללא חומרים משמרים, אז אין ספק שזה עדיף בהרבה. זה גם כמובן בגלל שאין לזה אחוז שומן בכלל, אז זה גם דיאטטי. אז בהשוואה לבצק אלים, זאת הבחירה הנכונה. אבל אם אני בודקת, האם דפי אורז בפני עצמם הם דבר בריא? התשובה היא לא. זה אמנם דפים שקופים מאוד, דקים מאוד, שעושים רושם כאילו הם כלום, אבל צריך לשים לב לשני דברים חשובים. אחד, הם עשויים בדרך כלל מאורז לבן. אורז לבן זה פחמימה ריקה לגמרי, חסרת כל ערך תזונתי, בלי ויטמינים, בלי מינרלים, בלי שום דבר. יש דפי אורז מקמח מלא, אני ראיתי כאלה, אבל קשה למצוא אותם, לא מצאתי אותם בכל מקום, לקח לי די הרבה זמן לחפש אותם עד שמצאתי, אבל יש כאלה ולהם יש ערך תזונתי הרבה יותר טוב. הדבר השני שצריך לשים לב אליו, זה שדף אורז בקוטר 24 סנטימטר, למשל, זה קלוריות כמעט כמו פרוסת לחם, קל. אז הקטנים יותר אומנם מכילים פחות קלוריות, הקוטר 16 מכילים כ-8 קלוריות בלבד, אבל המרובעים או הגדולים יותר מכילים קלוריות כמו בפרוסות לחם. אז זה נראה תמים, אבל זה לא בהכרח חסר קלוריות כמו שרבים חושבים, ואם אתם מוצאים לעצמכם מאכלים שעשויים רק מדפי אורז וזהו, כמו מלאוחים מדפי אורז או ג'חנונים מדפי אורז, אז זה לא דבר עם ערך תזונתי גבוה בכלל. יש לנו מאזינה? כן. שלום.
שלום, דוקטור מאיר רוזמן, מה
שלום,
שלומך?
שלום, מצוין, מה שלומך?
תודה, ברוך השם. יש לי שאלה, בבקשה.
כן.
לגבי חומצה אורית, האם זה נובע מעודף ויטמין C?
זה מאוד מצחיק איך שאת אומרת את זה, אורית, זה כמו, כמו השם של בחורה. זה באנגלית נקרא uric acid.
כן.
urine זה שתן, זה חומצה אורית, זה נקרא בעברית שיתנן. אז בואי נבדיל מאורית לחומצה אורית, uric acid. רק במקרים של מצבים, מצבי מחלה, אני חושבת, אפשר לראות חומצה אורית גבוהה בשתן, זה יכול להיות מעודף ויטמין C, אבל לא באופן כללי. למה?
אני הבנתי שמי שסובל, למשל, מהכליות או משהו...
כן, אבל מי שסובל מהכליות לא יכול לאכול תזונה רגילה גם ככה, צריך לחשב חלבון, צריך לחשב הרבה דברים.
כן, אבל אני לא סובלת, זאת אומרת, יש לי רק, זאת אומרת, עודף קולסטרול, ומעבר לזה כלום, כאילו, אז ככה לא הבנתי מאיפה הערכים, כאילו קצת גבוה יצא.
מה זה קצת? זה טיפה יותר?
זה אמור להיות עד 6 נאמר, וזה 6.52.
אז זה כן טיפה, אבל השאלה שלי היא, מה המצב, כאילו את מקבלת איזה שהן תרופות, את יודעת?
לא, ממש לא כלום.
ואת בדקת אם יש לך, נגיד, אם יש בעיות מפרקים, שאת המחלה הזאת היא גאוט, שגם יוצא חומצה אורית יותר גבוהה לפעמים, או אובנים בכליות.
אין לי, לא, האמת.
לא עברת איזה טיפול תרופתי לאחרונה?
לא.
ואין אבני כליות, אין כלום.
לא.
טוב.
אז בגלל לא. השאלה הייתה, כאילו, כן.
את לוקחת כדורים של ויטמין C? זה יכול להיות, אבל אני, קשה לי להבין.
לא, האמת שאני אני מאוד אוהבת כאילו פלפלים וגזר, ואני אוכל נאמר כמה אחדים ליום. אז אמרתי, אולי יש פה...
לא, בגזר לב. יש הרבה ויטמין A, אבל בפלפלים כן יש הרבה ויטמין C, אבל נגיד בפלפל אחד יש פי 4 ויטמין C למה שצריך ליום.
כן, נאמר, אני אוכל אפילו 2 ליום.
2 ליום, כלום. קשה לי להאמין שזה מזה, אבל אולי, אני סליחה לשאלות, את צורכת אלכוהול בכמות גדולה?
לא, אני בכלל לא אלכוהול, אני לא מעשנת, הפחדתי אפילו סוכר, כי יש לי בעיה בסוגר של הוושת, שזה גורם לי לריפלוקס.
תראי, יכול להיות, אני לא מאמינה שזה מהשני פלפלים האלה היום, אני לא מאמינה, אבל לכי תדעי, גם יכול להיות שזה סתם איזו בדיקה שגויה, אני מציעה שבשביל, רק בשביל שתרגעי, כי אם זה עד כדי כך מפריע לך שהתקשרת לתוכנית, סימן שאת קצת מודגת, ובשביל להירגע, הייתי אומרת כזה דבר. אנחנו, באמת פלפל אדום הוא אחד המקורות העשירים ביותר לויטמין C מכל המאכלים, אבל יש גם ויטמין C בעוד, גם נגיד המון במלון, שעכשיו יש אותו, בקיבי יש המון ויטמין C, גם בקרוב.
הבאתי גם קוזברה פעם בשבוע, אני אוכל
ככה חצות הזינה. לא, לא, עזבי, זה לא שוקל כלום. נתייחס לדברים שזה במשקל משמעותי. בואי תנסי לשבועיים להפחית את זה למינימום, כלומר, לא יותר מרבע פלפל ליום, ותעשי עוד פעם בדיקה, ותראי, רק בשביל שתהיי רגועה, אני כאילו, אם הם מוכנים לתת לך.
אז בגזר לא, רק הפלפל.
גזר זה ויטמין A, הוא המלך של ויטמין A. בחסה יש...
אני מאוד אוהבת גזר, אני יכולה ביום להגיע עד 4 גזרים.
כן, אני יותר אפילו. אני הרבה יותר אפילו. ובגזר...
יש לי עוד שאלה.
כן. אין בעיה.
לגבי הסוגר ושת.
כן.
שככה, בעבר זה גם גרם לי לבצקת בגרום, את הרי הכל.
כן.
ניתן להחלים מזה, זאת אומרת, או שזה כל החיים ככה לאכול ככה ללא עגבניות, קופאים.
מה? את לא אמורה לא לאכול עגבניות עם הסוגר, עם בעיות בסגירה
שם? אני ממש לא יכולה, כי יש לי חומציות.
זה לא עגבניות, תקשיבי, אם לך באופן אישי עגבניות לא עושות טוב, זה בסדר, אבל שאף אחד לא יחשוב פה מהמאזינים, שאם יש איזה רפלוקסים או צרבות או משהו, יש הנחיה רפואית לא לאכול עגבניות. תשמעי, אז אם הסוגר של הוושט חלש ולא נסגר טוב, בואי נצא מנקודת הנחה שכן, התשובה היא זה לנניח לכל החיים. העניין הוא שהטיפול שלך הוא צריך להיות חלק מהתזונה, זה כמו שמישהו עם נטייה לשמנה. כן, יש לו נטייה לשמנה כל החיים. לא, אבל את מבינה, אז את צריכה לעשות, לקחת בחשבון שיש לך נטייה לשמנה, שגם אם את אחרי שאת יורדת סתם דוגמה 30 קילו, זה לא שאין יותר נטייה לשמנה, את צריכה להמשיך להקפיד, זה כמו מישהו עם סוכרת, בא אליי לקבל תפריט, אני נותנת לו תפריט, הוא עושה את התפריט חודש, רואה שירד לו הסוכר מ-130 ל-90, אז מה, עכשיו הוא יאכל סוכר כמה שבא לו? לא. הוא צריך להמשיך להקפיד על התפריט סוכרת, נכון? כדי שימשיך להיות לו 90 ולא יעלה חזרה ל-130. אותו דבר עם הדיאטה, אותו דבר עם הרפלוקסים, אותו דבר עם כל מיני דברים אחרים. קודם כל צריכה לרדת במשקל, כי זה מאוד,
כן,
מאוד חשוב.
השאלה, מה למעשה, כאילו, התפריט הכי נכון לי מבחינת...
תראה, אני לא יכולה עכשיו להתאים תפריט, מאחר שכבר דיברנו די הרבה והשיחה מתארכת, אבל...
אז רציתי רק שאלה...
לא, שנייה, לא, אני רוצה לענות לך על זה. לרפלוקסים, הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, זה לא להימנע מהגווניות, זה לנסות להפריד את השתייה מהארוחה. לא לשתות בזמן האוכל, לא לפני ולא... יפה, עכשיו לא לאכול דברים מטוגנים בשום אופן, ולנסות להפחית טיפת הפחמימות הרעות, שגם הן משפיעות על זה. ובמקביל לירידה במשקל תעזור לך עם זה גם כן מאוד, אבל כן זה לכל החיים. להימנע מהגווניות, אני לא חושבת שצריכה, אבל במקרה, זה מתקשר לי לשאלה הקודמת, שגם בהגווניות יש המון ויטמין C, אז באופן של שבועיים לנסות להוריד את זה, ואת הפלפלים, שפלפלים יכולים לעשות רפלוקסים אפילו יותר מהגווניות, רק שתדעי, אז אנחנו לנסות להוריד את זה, ולעשות עוד פעם את הבדיקה של חומצה אורית, או במקביל, לעשות גם כבר די התפריט לירידה במשקל, וכל הבעיות האלה ייפטרו. בסדר?
כן.
יופי.
אוקיי, תודה.
ואת השאלה הבאה בתוכנית הבאה.
תודה.
תודה, שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, איה.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר. רציתי לברך אותך על התוכנית, תוכנית נהדרת.
תודה, תודה.
ורציתי לשאול שאלה לגביי, ואחר כך יש לי שאלה גם פשוטה קצרה לגבי אחי.
אוקיי.
אז לגביי, אני אתחיל איתי.
אוקיי.
שאלה, תאמת, על תה ירוק.
כן.
אני בערך כעשרה ימים, אני כבר לא מעשן את זה למעלה משנה וחצי, ותמיד אהבתי לשתות קפה. קפה אפילו 4 פעמים ביום, לפעמים 5.
זה לא בעיה.
כן, אז השאלה לא על הקפה. אני החלטתי להיגמל מקפה עכשיו. 10 ימים אני כבר לא שותה קפה. האמת, שאמרו לי כאבי ראש וכו', אבל אני לא קיבלתי את התסמינים האלה, אבל יש לי קצת נדודי שינה.
הפסקת קפה ויש לך נדודי שינה?
בהתחלה, כן, לא יודע. קראתי באינטרנט שיכול להיות הפוך, אבל אחר כך פשוט לטווח הארוך אתה תשפר את השינה. זה מה שהבנתי, אבל בסדר, אולי זה לא מזה. אולי זה מחשבות, לא יודע, לא נכנס לזה.
אולי.
אבל התחלתי לשתות תה ירוק במקום הקפה, פעמיים ביום, אולי 3 פעמים לפעמים.
כן.
וקראתי פתאום היום מחקר, אני לא רוצה להפחיד את המאזינים לגבי תה ירוק, אז בגלל זה אמרתי אני אשאל אותך.
כן.
באמת, אני לא רוצה להפחיד.
נו, אני מסוקרנת.
תה ירוק קשור לנזק בכבד.
שעשו
מחקר.
אני תקשיב, אתה יודע מה החוכמה הכי גדולה היום? זה שאתה קורא דברים שהם גובלים בשטויות, שאתה תדע להבדיל בין מה שטויות למה לא, כי יש כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים.
בארץ המחקר, בית חולים, אני לא יודע איזה,
אני לא מכירה את המחקר הזה, אבל אני יכולה להגיד לך ככה.
זה מחקר חדש דרך אגב, כאילו.
אתה רציני?
מהשנה הזאת.
ואתה קראת טוב?
קראתי טוב, אם תקליד, אם בגוגל רושמים תה ירוק וכבד, ישר יפתח לך.
בוא נראה. הנה, הקלדתי. אוי, נכון.
נכון?
כן, בקפלן.
רואה, זה לגבי הארץ, אז אני לא בא להפחיד את המאזינים.
איזה מוכן, לא, אני תקשיב, אני לא ראיתי את זה.
אני יודע, אמרתי אולי...
אז קודם כל, אני לוקח הצעד אחורה, לא, אתה קראת טוב מאוד. אבל עכשיו תקשיב, היה, יש לי חוברת של 80 עמודים, עם סיכום של מחקרים, על הדברים הטובים שיש לתי ירוק, סבבה? זה, אני אחרי רואה את זה פעם ראשונה,
כן, גם אני ידעתי שתי ירוק מאוד בריא, וקראתי עליו רבות, אבל פתאום הופיע לי.
אוקיי, אני רואה שזה על בן אדם אחד או שניים רק, אז כמו מהמקרים מתועדים, טוב, אני באמת לא יודעת, וזה בצמח התי.
משהו אולי נדיר, אני לא לקחתי את זה ברצינות.
לא, אני צריכה לקרוא את זה לעומק בשביל להבין, אבל אני יכולה להגיד לך קודם כל, שכבר יש לך טעות, בקטע של לעבור מקפה לתי ירוק, כי בתי ירוק okay. כן יש את הקפאין הזה מעורר ברך באותה כמות.
באמת?
כן.
כאילו, okay. אני הייתי שותה נס קפה, לא קפה שחור.
נו, אז זה אותו, בקפה שחור יש הרבה יותר קפאין, אבל בתי ובקפה הנמס יש ברך אותו דבר.
אז לא עשיתי כלום בזה במעבר הזה?
לא, לא, זה דבר ראשון.
אוקיי.
Okay. עכשיו, לגבי המחקר, אני כתוב כאן, תופעה של פגיעה בקווה נדירה מאוד, עשויה להופיע 1 ל-10,000 צרכני תה. וזה ככל שעולה, ככל שיש צריכה מוגברת יותר, עולה הסיכון ודלקת בכבד, והיא ספיקת כבד כתוצאה מצריכת תה ירוק נדירות. אז בואו לא נתייחס. כן, תראה, הקטע הזה...
לא שאת מציינת את זה, כי...
זה רשום בקישור שאתה אמרת.
אם בעלו פה אנשים...
לא, זה אתה אמרת לי על מה לבדוק, אז אני מסתכלת על זה.
כן, כן, כן.
זה רשום שם. היית צריך לקרוא עד הסוף פשוט. בכל מקרה,
אז... כן, קראתי גם את זה, אבל אמרתי אולי את יודעת כבר על זה, כי זה חדש.
לא, 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 אז אני לא ידעתי על זה, אבל אני גם לא הייתי מדגישה את זה, כי אם זה כזה נדיר וזה כזה זה, זה לא איזה משהו נוראי. העניין הוא שהמטרה שלך פה לא הושגה. אז תעבור לתי צמחים אם אתה רוצה, חליטות, חליטת קמומיל, חליטת מרווה, חליטת כל אלה, קינמון, יש כל מיני חליטות של פירות, שלא מכילות קלוריות, פירות יער נגיד, או חליטת תפוחים, זה דברים נורא נורא טעימים, אתה יכול לשתות אותם, אין קפאין, אין כלום. אתה בחרת בדיוק במשהו שיש בו אותו דבר.
אותו דבר, כן. למה שאני אעבור, זה מה שרציתי לשאול, אז...
כן. אני גם לא כזה מבינה למה אתה הפסקת קפה, כי אם אנחנו כבר מתייחסים לקטע של מחקרים, אז הרוב המחקרים לאחרונה מראים שקפאין הוא נוגד חמצון, שיש לו הרבה השפעות טובות על הגוף.
זה עורר לי, קצת נראה לי, מיגרנות, שלא היו לי.
כן, כן, יכול להיות, בדיוק התחלתי את התוכנית עם זה, שזה עלול, שזה מכיל קצת מהתרמין.
זה כל אחד אינדיבידואל, את יודעת, אבל אצלי נראה לי, ואז עשיתי כזה טסט עם עצמי, והפסקתי וראיתי שהיה דווקא די רגוע.
כן.
אבל עוד פעם, זה אינדיבידואלי.
נכון, אבל שוב זה לא...
אני שתיתי שנים ופתאום זה עורר לי, לא יודע, אולי מסטרס זה עורר לי המיגרנות, לא יודע, את יודעת, יש זה מורכב.
כן, נכון, נכון. בסדר גמור, אז בכל מקרה, למחקר שאתה ציינת, אתה צודק. אני מתנצלת על מה שאמרתי שצריך לבדוקות בהתחלה.
זה די חדש, זה ממש...
נכון.
עכשיו מהניילון.
מה?
לא, אני אומר, זה ממש חדש.
כן, כן. אבל תודה על התשומת לב, אבל אין מה לדאוג מזה.
ורציתי לשאול אותך שאלה על...
קצרה מאוד. נכון, נכון, כן. אמרת על אחיך.
בן 38... והוא אוכל כל יום, יש לו קצת קולסטרול, אבל הוא אוכל כל יום ביצה.
אין בעיה.
אין שום בעיה? קצת קולסטרול, אני לא יודע.
אין שום בעיה, אין שום בעיה. אתה יודע שיצא עכשיו מחקר שראה ששתי ביצים ליום מפחיתות את רמת הקולסטרול?
באמת?
יורדים מהמיתוס הזה על הביצים עם הקולסטרול. יש בביצים הרבה דברים חשובים שמפחיתים. סיכון למחלות לב כמו לציטין וכל מיני דברים אחרים, ואנחנו פה כבר יודעים ששומני טרנס, פחמימות מתועסות, סוכר לבן, כל אלה יותר גורמים למחלות לב מאשר ביצה ליום.
אחלה.
יופי.
אז הוא ימשיך לאכול ביצים, ואני גם מיטה.
או שתעבור, תנסה את חליטות.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה, ביי, ביי.
יש לנו מאזינה? כן, שלום.
היי, אהלן.
היי, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך את?
מעולה. השאלה שלי קשורה לבת שלי, בת ה-10, שהיא שמנמנה, והיא לא אוכלת המון, ואני טועה, אגב, לא עשיתי איזה יומן מעקב כזה בדיוק על כל דבר, אבל אני פחות או יותר מסתכלת על מה היא אוכלת, וגם במהלך השנה היא עושה ספורט, עכשיו חופש אז היא לא עושה, אבל היא יש הכרס, היא מוטרדת מהמשקל שלה, היא אחת הבנות המלאות בכיתה, ואנחנו הורים מאוד רזים, גם היינו ילדים רזים, וגם, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל יש לה יציאה פעם בשלושה ימים, שלושה, לפעמים ארבעה ימים, ואני טועה אם זה יכול להיות איזושהי בעיה רפואית שמסתתרת שם, או שאולי...
העצירות מוגדרת גם לפי התדירות, אבל בעיקר לפי המרקם של הצואה, לא שזה כזה נעים לי לדבר על זה ברדיו, אבל אם זה קשה ויבש וכואב לה להוציא את זה ו...
אז היא אומרת שלא, היא אומרת שלא, שאלתי אותה.
אז יכול להיות שזה פעילות מעיים מאוד מאוד איטית, זה יכול להיות שזה ילווה אותה כל החיים, העניין הוא שזה לפעמים ולפעמים גם קשור למטאבוליזם האיטי באופן כללי של הגוף. יש לה אחים?
יש לה עוד שתי אחיות, וגם הגדולה קצת מלאה.
הבנתי, תגידי, אני רוצה להגיד לך כזה דבר. אני לא יודעת אם זאת השאלה שלך בכלל, לא עודף משקל, אבל מאחר שאני... אני לא חושבת שזה נכון להגיד לילדים ללכת לעשות דיאטה, לא...
לא, אני לא אומרת.
לא, לא, בכלל לא, וגם לא, כאילו, לא... בדיוק, ולא לפי תפריט, ולא לשקול ילדים שזו טעות, לדעתי, נפשית עצומה. אבל אני כן בעד לדאוג לתזונה נכונה בבית.
בעצם היא זו שבאה אליי, ואמרה לי, אני נורא, אני מוטרדת מזה אימא, ואני רוצה שתעזרי לי.
איזה מדהימה היא נשמעת לי.
היא מדהימה, ממש, כן. וילדה מכוננת, והיא מבריקה, והיא רגישה, והיא באמת, כאילו וואו.
אז את פשוט צריכה להתחיל לשנות את ההרכב של הארוחות בבית.
העניין הוא שבאמת היא לא, נגיד, היא בבוקר אוכלת קורנפלקס, שזה קורנפלקס אלופים וברנפלקס.
הברנפלקס מצוין. אבל תתחילי להחזיק בבית הרבה יותר ירקות, זה גם יעזור לה לעניין של העצירות. להקפיד להוסיף שמן זית לסלט, שזה גם כן חשוב לפעילות מעיים. לאכול סלט בכל ארוחה, שתמיד יהיה פלטת ירקות חתוכים על השיש או על השולחן במטבח לנשנוש חופשי.
כן.
לדעתך
זה לא איזה עניין רפואי. כלומר...
לא, יכול להיות שכן, אבל מה נעשה עם זה?
לא, אין לי מושג, תפקוד
שזה הוא תפריט. אם היא הייתה מתלוננת, גם את צריכה, את יכולה לבדוק את העניין הזה, את צודקת.
אוקיי.
לא, אני חשבתי שכבר אתם אחרי בדיקות דם.
לא, לא, לא עשיתי כלום פתאום, לאחרונה
התחלתי. למה? לא עשיתם אף פעם שום בדיקה?
לא, לא.
אז תקשיבי, החוסר, הפעילות איטית של בלוטת התריס יכולה לגרום גם להשמנה וגם לעצירות.
אוקיי.
אז חשבתי שאתם כבר אחרי כל זה.
אני רק עכשיו, לאחרונה, פתאום שמתי לב שהיא לא אוכלת כל כך הרבה. את יודעת, חשבתי שזה פשוט אולי עניין גנטי או משהו, שמסתתר איפשהו בתוך המשפחה.
אבל גם אם זה גנטי, אנחנו יכולים לטפל בזה. לא כל מה שגנטי זה חייב, זה חייב לקרות.
גנטי אני יכולה לטפל בלשמור לה על אכילה מאוד בריאה.
נכון.
אבל אם יש איזושהי בעיה בבלוטת התריס, זה משהו אחר.
אז קודם כל ללכת לעשות את הבדיקה, ברור, ברור, ברור.
Okay.
אני חשבתי שאתם כבר אחרי זה, אבל העניין הוא שאם היא הייתה מתלוננת על קושי ועל צועה יבשה ועל כאבים ועל זה שהיא נורא רוצה ולא יוצא ודברים כאלה, אז כן ישר לבדוק את הקטע הרפואי פה. מאחר שהתדירות היא חשובה, אבל היא לא הדבר היחידי שקובע, והיא אומרת שהכל בסדר, אז אולי זה לא בעיה רפואית, אבל מה אכפת לך לבדוק?
לא, אני אבדוק.
כן, תבדקי. ובמקביל, להעלות את כמות הירקות בתזונה, לשנות את הרגלים בבית, להיות דוגמה טובה, להוריד פחממות.
אוכלים די בריא פה, אבל...
אז במקום די, תעברו לבריא. נגיד סתם דוגמה, אם יש לכם לפעמים פיצות, או לפעמים בורקס, או לפעמים מזמינים כל מיני שטויות מבחוץ, תקטיני את התדירות של זה, כבר מעכשיו.
כן.
כן. לא צריך כל שבוע פיצה, לא צריך להזמין כל הזמן שטויות, לא צריך כאילו כל הבילויים האלה מסביב לאוכל, הם תמיד יוצאים אוכל לא בריא. להקטין את התדירות של זה, לטובת כולם.
כן, אני חושבת שהיא אוכלת אולי פעם בשבוע אוכל מבחוץ. ופיצה וכזה, זה לא נראה לי כזה.
אבל מה שאת מכינה בבית זה סלט גבינה ולחם מלא, או דברים פחות פרים כמו פנקייקס ובלינצ'ס ואני לא יודעת מה?
לא, אז העניין הוא זה שאת התוספות הן כן, כאילו, התוספות הן לא בריאות, נגיד כמו פתיתים.
תעברי לפתיתים מלאים אם יש כזה דבר, לדעתי יש, או לאורז מלא, או לפסטה מלאה, או לפסטה עדשים. זה קודם.
אבל מנת החלבון זה תמיד אוף, או...
בסדר. בסדר.
לא דברים שמנים, בקיצור.
נשמע בסדר. לכי לבדיקות קודם.
אני אבדוק.
סבבה, טוב.
תודה רבה.
תודה רבה לך, ולפני הפרסומות יש לנו את פינת המחקר שבדקה האם זה טוב לעלות במשקל עם הגיל. כי אני שמעתי על הרבה אנשים שאמרו, אומרים וחושבים, שעם הגיל, אם עולים במשקל, זה מגן בפני מחלות, ובעבר אמנם היו מחקרים כאלה, אבל מחקר יותר חדש הראה שבכתב העת לאנדוקרינולוגיה, הם בדקו 240 אנשים בעודף משקל, ובגיל 60 עד 78, ואז הראו שאלה שירדו במשקל, זה שיפר להם את איכות החיים, העריך להם את תוחלת החיים, שיפר את בדיקות הדם, ולדעתם, אם אנחנו שומרים על משקל נמוך גם בגיל מבוגר, זה מעריך חיים ומגן בפני מחלות ולא ההפך. צריך לשים לב שככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו שורפים פחות קלוריות, עקב ירידה טבעית במסת השרירים בגוף. בנוסף לזה, אנחנו גם, עם הגיל גם, יש שינויים הורמונליים, בעיקר אצל נשים, אז מספיק לאכול לפעמים אפילו 100 קלוריות יותר ליום, כדי לעלות איזה כמה קילוגרמים בשנה. אז העלייה במשקל הזאת היא נמנעת בהחלט, והיא חשובה לשמירה לבריאות שלנו, וזה אפשרי בכל גיל, כי עלייה במשקל מגדילה את הסיכון לסוכרת, למחלות לב וגם למחלות אחרות. אחרי הפרסומות יהיה לנו על ענבים, כמה זה מנת פרי, על חופשה במלון וגם מתכון לסלט חצילים, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, ואני מתחילה מהשאלה של חגית בפייסבוק, כמה ענבים זה מנת פרי והאם זה נשנוש בריא? אז אני שומעת הרבה אנשים שחושבים, משום מה, והוא ש13 ענבים זה מנת פרי. ואז אומרים לי, אז מה עושים אם באשכול יש 14 ענבים, אם צריך להוריד אחד? אז נו, באמת, לא צריך להגזים, לא צריך לספור ענבים באשכול, אפילו לא בצחוק. מה שצריך לשים לב זה שבענבים יש בערך 65 קלוריות ב-100 גרם, אז מנת פרי שלנו בזמן דיאטה היא 150 גרם. אם זה ענבים יותר קטנים או יותר גדולים, זה כמובן יותר מספר שונה. אז לוקחים אשכול הגיוני, באמת לא נורא אם זה יוצא טיפונת יותר או טיפונת פחות. אתמול הייתי במקולת, קניתי לעגבנת שערי, ביקשתי מאדוארד של המקולת לשקול לי ענבים, אז שקלנו שני אשכולות של 150 גרם וספרנו, ובאחד יצא 20 ענבים, באחד יצא כמעט 30 ענבים, 28 ענבים, כך שבאמת לא הגיוני לספור, אבל האם זה בריא? בהחלט. הענבים עשירים בוויטמינים ובמינרלים ובסיבים תזונתיים חשובים. בסגולים יש גם נוגדי חמצון שנקראים פוליפנולים שמפחיתים את הסיכון למחלות לב. מחקרים שבוצעו הראו שככל שענבים גדלים באזור עם יותר שמש, יש יותר מהפוליפנולים האלה בקליפה של ענבים. ומה יצא? שענבים ישראלים היו במקום הראשון מבחינת פוליפנולים, יותר אפילו מענבים מספרד או מצרפת. איזה כיף לנו. יש לנו מאזינה על הקו, נכון? שלום.
כן, שלום היה.
שלום, שלום.
אני שמעתי את כל התוכנית שלך.
כן.
המאזינה הקודמת,
כן,
דיברה על הצירות, זאת הבעיה שלי, הצירות מאוד קשה.
כן.
ואחרי ששמעתי אותך, עכשיו זה עוד יותר מקשה עליי.
מה?
זה אומר שאני לא, אני לא יודעת מה לעשות בקיצור. אני סובלת מהצירות מאוד 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 קשה. דיברת על המרקם שלא תדעי. ממש כמו לידה. ואני גם לא מתפנה.
מה? שנייה, רגע, ממתי זה ככה?
וואי, קודם כל זה אצלנו זה תורשתי.
תורשתי, אוקיי, יש באמת משפחתי.
נו. אוקיי, אבל הכי גרוע זה כבר 3-4 שנים האחרונות.
את לוקחת משהו לעזרה?
אני לוקחת כדורים טבעיים שזה סיבים.
אז לא, תקשיבי טוב, תקשיבי. אני יודעת להגיד לך שיש הרבה, לאורך כל ההיסטוריה היו עצירות משפחתית שעוברת בתורשה של מאיים עצלניות.
נכון.
ותמיד השתמשו בכל מיני מרקחות פלא וכל מיני ריבות סבתא וכל מיני דברים לעזרה, וזה בסדר גמור. יש כל מיני צמחים שמשפרים את פעילות המאיים. הסיבים יכולים לעשות הפוך בדיוק אם לא שותים מספיק. ברגע שלא שותים מספיק מים עם הסיבים האלה, ואני מדברת איתך על כמויות עצומות, 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 של כמה כוסות מים אחרי כל ארוחה כזאת עם סיבים שלוקחים, עם אפילו כמוסות או לא בכמוסות, אז הסיבים עלולים לעשות הפוך. צריך תזונה נכונה, צריך להקפיד לשלב בתזונה גם, נגיד, שמן איכותי, נגיד שמן זית בסלט, אבל גם את יכולה לעזר בכמוסות צמחיות. אני לא יכולה להגיד לך פה, אני יכולה לבקש ממהירה מפיקה, לשלוח לך הודעה.
אני אשמח שתכתבי לי...
תקשיבי רגע, לא, לא, תקשיבי, אין לי איך לכתוב לך, מהירה, תשלח לך
עוד. לא, את, לא, את.
שנייה רגע, שנייה, שנייה. כמוסות טבעיות, ללא מרשם רופא בכלל, שמוכרים את זה גם בבתי טבע, גם בסופר פארם ובניו פארם ובכל... פארם, שאת לא רוצה, ללא שום מרשם רופא, שאת לא אמורה לקחת מספר ולחכות בתור בכלל, זה עומד על המדפים סתם, וזה מכיל צמחים, וזה לא ממכר, וזה עושה פעולת מאיים שחבל לך על הזמן, שכיף ורח ולא כואב, וכל יום, ואת צריכה למצוא את השעה שהכי מתאימה לך, לקחת את זה מיד אחרי ארוחת צהריים, יש כאלה שיותר מתאים להם, וזה עושה פעילות מאיים למחרת. או לקחת את זה בערב, כמו שכתוב על האריזה, וזה עושה פעילות מאיים למחרת. המינון, גם, רשום לך 1-3, תבדקי, יכול להיות שמתאים לך 1, יכול להיות שמתאים לך 3, אני באמת לא יודעת, את תצטרכי לבדוק
את... מאיה,
כן.
אוקיי. יש מצב שתתני רק למאירה את השם.
כן, את פעילית אלינו בוואטסאפ, נכון? אז אפשר לענות לה בוואטסאפ.
נכון, נכון.
כבר מאירה
נכון.
תכתוב לך, אני בהחלט חושבת יוקיי. ש... תשמעי, זה, את, זה, זה עושה קסם, אבל זה לא במקום... רגע, שנייה, זה לא במקום תזונה נכונה, כן? את צריכה לאכול ירקות.
מאיה, אם תשמעי אותי, אם תשמעי אותי, התזונה שלי, בדיוק בספרים, ירקות, ואת יודעת, אני שותה 2 ליטר מים, עד כדי קרה אני שותה, שכבר יש לי פחות סודיום.
לא, בטוח שזה מספיק. הבנתי. אוקיי, אני שותה הרבה יותר משני ליטר, אבל זה לא קשור. אנחנו, אני אעביר לך את השם, ותנסי את זה. יטופל מירה אומרת.
אוקיי.
ואני רוצה שתדווחי לנו מה קורה איתך בעוד איזה כמה ימים. בסדר, אפילו לתוכנית הבאה.
אני יכולה עוד שאלה קטנה, מאיה?
של 20 שניות.
קטנה.
נו.
כן. את הזכרת שבוע שעבר, מדי פעם את מזכירה, שהסוכלה שאת לוקחת, זה משהו עם עטיפה חומה. אני מבינה שאת לא רוצה להגיד את השם. יש לי רק שאלה, זה אבקה או נוזל מה שאת לוקחת?
יש להם נוזל, אבל אני קניתי את האבקה.
אה,
אז קנית אבקה. אבקה מכילה יותר חומרים טובים מהנוזל בדרך כלל.
אם את יכולה גם תעבירי למהירה את השם.
בסדר, בסדר, אין בעיה.
תודה, תודה, מאיה, תודה.
אחרי המאזין הבא, אחרי התוכנית, היא תשלח לך עוד איזה 10 דקות. טוב, יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, שלום. יש לך קול של שדרן ברדיו בערך. איזה יופי.
לענייננו,
כן.
ראיתי שאתם דיברתם על, על סיבים וכו'.
כן.
אז אני לאחרונה, לאחר שסיימתי את הלימודים שלי בביולוגיה, בוא נגיד שיש לי את היכולת לדעת וקצת להבין דברים, יש את הפאבמד, את הספרייה הבינלאומית ועוד כמה מקורות מידע.
כן.
יש לי קרובה שהיא הייתה בעודף משקל. והיא לא יכלה לעשות ניתוח קיצור קבע, מה שכנראה התחנה האחרונה שהיא ידעו לה, ובעצם לפי מה שאני הבנתי, בואי גם תסבירי לי, אחת התסמינים של אחרי הניתוח קיצור קבע זה שקשה לאכול, כי יש מן הסתם קבע קטנה יותר, קשה להכיל ועוד כמה גורם. וראיתי שיש סיב תזונתי שקוראים לו פסיליום.
נכון.
שהוא גם גורם לתחושת סובה נפיחות,
נכון.
על ידי שהוא גר נוזלים וגם...
הבנתי לאן השאלה הולכת. אתה שואל האם הסיבים התזונתיים יכולים לעשות את אותו אפקט כמו ניתוח קיצור קיבה?
זהו, שקרה דבר מאוד מדהים בשנה האחרונה, היא הורידה קרוב ל-17 קילו.
יופי.
היא הוסיפה אחרי כל הארוחה, בין כף של פסיליום, כף אחת של
פסיליום. נו, מצוין. אבל בואו נתקדם לשאלה, כי נשאר
כן,
לנו
כדקה. אז זהו, אז זה העניין. פשוט אין לי איך להוכיח את זה ברמה, רציתי לשאול אותך.
האפידמיולוגית. כן, אז מה השאלה? אבל אם זה טוב?
לא, האם זה מה שגרם לזה? כי רואים בפועל...
תראה, אני יכולה להגיד לך כזה דבר. הניתוח קיצור קיבה הוא כאילו מכריח אותך לאכול קצת, כי אין לך מקום ליותר, וכי אם אתה אוכל יותר, אז אתה כואב לך פשוט נורא. יש לו מיליון תופעות לוואי, ואני לא חושבת שזה במקום הרגלים נכונים. לתחושת מלאות וסובה, אפשר להגיע מכף פסיליום, שזה בהחלט מתנפח בקיבה, תנסה לנפח את זה במים בלי להכנס את זה לקיבה, תערבב את זה פשוט, תראה איך זה נהיה ג'ל.
עשיתי את זה, כן.
אבל העניין הוא שגם אפשר להגיע לאותה תוצאה עם סלט גדול, שהוא מסביע בערך באותה מידה, שאפשר גם את זה. הפסיליום לא מזיק בשום אופן, הוא עוזר גם להפחתת קולסטרול ולהפחתת סוכר בדם ולהפחתת הכל, אם שותים מספיק, אז זה הרגל מצוין, ובהחלט יכול להיות שזה מזה. אבל אם זה לא טעים לה, כמו שלי זה לא טעים, אז אפשר פשוט לאכול סלט גדול ולהגיע לאותו אפקט.
לא
צריך להוכיח את זה, אם יש תוצאות, אז אני מבינה את הרקע שאתה מגיע ממנו, אבל ההוכחה היא מיותרת, כי יש לך הוכחה עליה, וזה מה שחשוב. יכול להיות בהחלט שזה מזה. כן.
כן. ופשוט לא, אין לה שום בעיה עם זה, אבל כן, הקולסטרול ירד...
נו, זה הכל מצוין. אנחנו בעצם יוצא שאנחנו ממליצים על פסיליום, אבל אנחנו נצטרך להרחיב על כל הדברים שחייבים לשתות הרבה כבר בתוכנית הבאה, כי נשאר לי דקה להגיד את המתכון, אז אני אשמח לדבר איתך.
אז תודה רבה לך, דוקטור מאיה רוזמן.
תודה רבה לך. ושיהיה לך
שבת שלום, תודה
שבת. שבת מצוינת. טוב, והיום בסיום יש לנו מתכון לסלט חצילים של מירי גרון מקורס הדיאטה שלי, שאני בתור מכורת חצילים, ישר הלכתי ועשיתי, ואני פשוט כל כך אוהבת את זה, וכנראה שהמתכון היה להגיש למשפחה, אבל אני כמובן גמרתי את כל המנה לבד, ועוד עשיתי את זה אחר כך עוד פעם, וכאילו פעמיים ביום, וכבר אני שבוע אוכלת את זה פעמיים ביום. אז זה אני גם משערת שאתם מכירים, אבל מי שלא מכיר שימו לב ותזכרו, תזכורת למתכון. מאדים על כפית שמן, בצל קצוץ, שום עגבניה קצוצה, פלפל אדום קצוץ, ואפשר גם פלפל חריף. מוסיפים לזה אחר כך שני חצילים כלואים, אבל אני לא הוספתי אותם כלואים, אני פשוט הוספתי בזמן העידוי שני חצילים, ככה קוביות, וגם יצא לי מעולה. ואחרי הבישול, מקררים קצת, מוסיפים כפית חומץ, מלח, לפי הטעם, מדהים, מדהים, מדהים. התמונה והמתכון יהיו באתר של הרדיו. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, ולכל מי שצפה. תודה למאירה פרץ, לאיציק אהרון, לטל אשל, לשי איידלר, ולמאור רטה. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, שתהיה לכם שבת. שלום.